איזון רמות הסוכר בחולי סוכרת מסוג 2. דיון מקרה מה-New England Journal of Medicine. גבר בן 39 עם היסטוריה של סוכרת מסוג 2 מזה שנתיים, פונה לקבלת טיפול רפואי. החולה לא פיתח סיבוכים מיקרו-וסקולריים או מקרו-וסקולריים. ההיסטוריה המשפחתית שלו כוללת אח ואחות עם סוכרת מסוג 2 ומחלות לב וכלי דם. בבדיקה גופנית, משקלו 99.8 קילוגרמים עם מדד מסת גוף של 37, לחץ דם של 125/85 מילימטרים כספית, ערכי המוגלובין A1C עומדים על 8.9%, רמת קריאטינין בדם 1.0 מיליגרם לדציליטר, ערכי LDL של 88 מיליגרם לדציליטר, HDL של 45 מיליגרם לדציליטר, וטריגליצרידים של 130 מיליגרם לדציליטר, בלא עדות למיקרו אלבומינוריה. הטיפול התרופתי שלו כולל מטפורמין, 500 מיליגרם פעמיים ביום, גליפיזיד, 5 מיליגרם פעמיים ביום, סימבסטטין, 20 מיליגרם ביום, וליסינופריל, 10 מיליגרם ביום. מהו הטיפול המומלץ לאיזון ערכי הסוכר בדם של החולה? הבעיה הקלינית. סוכרת מסוג 2 הינה הסיבה המובילה לעיוורון, קטיעה לא טראומטית של הגפה התחתונה ומחלת כליות קרונית בארצות הברית. מדובר בגורם חשוב למחלות לב וכלי דם המובילות לתמותה מוקדמת. לפי ה-CDC, מספר החולים עם סוכרת מסוג 2 בארצות הברית יעלה ביותר מפי 3 עד שנת 2050, כאשר כיום ההערכות נעות סביב 26 מיליון חולים. העלייה בשיעורי ההיארעות של סוכרת מסוג 2 מיוחסת ברובה לשינויים באורחות החיים, תזונה ורמת פעילות והשמנה. מדובר בבעיה גלובלית הנפוצה הן באוכלוסיות עשירות והן באוכלוסיות עניות, עם השפעה משמעותית על המצב הבריאותי ועל תוחלת החיים. סוכרת מסוג 2 מלווה לעתים קרובות בהפרעות מטבוליות אחרות, כולל יתר לחץ דם, דיסליפידמיה, דלקת, קרישיות יתר והפרעה בתפקוד האנדוטל. סוכרת מסוג 2 הינה מחלה קרונית פרוגרסיבית המתאפיינת בהיפרגליקמיה קרונית. למרות שעמידות לפעילות אינסולין והפרשה לא הולמת של אינסולין חשובות להתפתחות סוכרת מסוג 2, מספר גורמים אחרים תורמים להיפרגליקמיה.
עמידות לאינסולין מופיעה לרוב שנים לפני ההבחנה של סוכרת, ומתבטאת בגירוי ירוד להעברת סוכר בשריר וברקמת שומן, ודיכוי לא הולם של ייצור סוכר בכבד בתגובה לאינסולין. עם זאת, ערכי הסוכר בדם נותרים תקינים, כל עוד תאי הבטא מפרישים כמות גדולה יותר של אינסולין. עם הזמן חלה ירידה ברמות האינסולין בשל ירידה במספר תאי בטא וירידה ביכולת הפרשת האינסולין. ממחקרים בנושא עולה כי בעת ההבחנה חלה כבר ירידה של 50% ומעלה בתפקוד המקסימלי של תאי בטא. עוד מופיעה הפרעה בדיכוי הפרשת גלוקגון לאחר ארוחה. כישלון תאי בטא מתווך על ידי גורמים גנטיים וחשיפה לרמות סוכר גבוהות באופן כרוני וחומצות שומן חופשיות. כמו כן, גיל מתקדם וקצב הפרשה גבוה של אינסולין לאורך זמן משחקים תפקיד חשוב. מרבית ההפרעות הגנטיות שזוהו בחולים עם סוכרת מסוג 2 נוגעות לתפקוד תאי בטא. לפי ה-American Diabetes Association, ההבחנה של סוכרת מסוג 2 מבוססת על ערכי המוגלובין A1C של 6.5% ומעלה, רמת סוכר בצום של 126 מיליגרם לדציליטר ומעלה, או רמת סוכר בדם של 200 מיליגרם לדציליטר, שעתיים ומעלה לאחר מבחן העמסת סוכר. ניתן גם לקבוע את ההבחנה על בסיס התסמינים האופייניים של היפוגליקמיה, ורמת סוכר אקראית בדם של 200 מיליגרם לדציליטר ומעלה. תוצאות הבדיקות דורשות אישור עם הקריטריונים שצוינו לעיל, אלא אם ההבחנה ברורה על פי התסמינים. שיטות ועדויות. המאמר הנוכחי מתמקד באיזון רמות הסוכר בחולים עם סוכרת מסוג 2. עם זאת, איזון רמות הסוכר הינו רק היבט אחד של גישה מולטיפקטוריאלית, הנדרשת לאיזון כל גורמי הסיכון הידועים להופעת מחלות לב וכלי דם וסיבוכים מיקרו-וסקולריים. יעדי איזון רמות הסוכר וטווח היעד של ערכי המוגלובין A1C. המטרה הכוללת של איזון רמות הסוכר בדם היא להפחית את הסיכון לסיבוכים ארוכי טווח תוך הימנעות מאירועי היפוגליקמיה. ממחקרים שכללו חולים עם סוכרת מסוג 1 או חולים עם סוכרת מסוג 2, עולה כי איזון רמות הסוכר בדם דוחה את הופעת הסיבוכים המיקרו-וסקולריים ומביא להאטת התקדמות הסיבוכים האלה, כולל נפרופתיה, רטינופתיה ונוירופתיה.
ממעקב ארוך טווח אחר חולים עם הבחנה חדשה של סוכרת מסוג 2 שלקחו חלק במחקר UK Prospective Diabetes Study, עולה סיכון מופחת לאירועים קרדיו-וסקולריים 10 שנים לאחר תום המחקר, באלו שחולקו תחילה לטיפול אינטנסיבי לאיזון רמות הסוכר בדם בהשוואה לטיפול קונבנציונלי. ערכי המוגלובין ה-A1C של 7% בהשוואה ל-7.9%. מתוצאות 3 מחקרים שכללו חולים מבוגרים עם סוכרת מסוג 2 והיסטוריה או גורמי סיכון למחלה קרדיו-וסקולרית לא הדגימו ירידה בשיעורי התמותה מכל סיבה או תמותה קרדיו-וסקולרית בעקבות איזון אינטנסיבי של רמות הסוכר בדם לערכים כמעט תקינים עם טיפול במספר תרופות בהשוואה לאיזון סטנדרטי של רמות הסוכר בדם, כאשר אחד המחקרים הדגים למעשה שיעורי תמותה גבוהים יותר. יתרה מכך, איזון אינטנסיבי של רמות הסוכר בדם לובה בשיעור גבוה יותר של אירועי היפוגליקמיה ועלייה במשקל. לפיכך, חייבים לבחון את התועלת המיקרו-וסקולרית של איזון אינטנסיבי של רמות הסוכר בדם אל מול הסיכונים. הצעד הראשון באיזון רמות הסוכר בדם הינו קביעת היעד הגליקמי בכל חולה. ההנחיות הנוכחיות ממליצות על ערכי מטרה של המוגלובין ה-A1C נמוכים מ-7% או נמוכים מ-6.5%. עם זה, קביעת יעדי הטיפול תלויה במאפיינים הקליניים ובגורמים הפסיכוסוציאליים, כולל היכולת של החולה לטפל בעצמו ומערכות התמיכה בביתו. איזון אינטנסיבי של רמות הסוכר בדם דורש לעתים קרובות מספר גדול יותר של תרופות ומינונים גדולים יותר עם סיכון מוגבר לתופעות לוואי ועלויות גבוהות יותר. באופן כללי, בחולים עם הבחנה חדשה של סוכרת מסוג 2 ומעט סיבוכים, אם בכלל, בעיקר חולים צעירים, ניתן להמליץ על יעד של ערכי סוכר בדם קרובים לערכים התקינים למנוע סיבוכים במהלך שנות חיים רבות. מנגד, בחולים מבוגרים עם מחלה קרדיו-וסקולרית או מספר גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם, לעתים קרובות היעדים גבוהים יותר.
אמצעים כלליים לטיפול. במידת האפשר יש לערב את החולים בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע ליעדי רמות הסוכר בדם, ולהסביר כי היעדים עשויים לדרוש התאמה של הטיפול עם הזמן ועם שינויים בגורמים קליניים או אישיים. באופן כללי יש לבדוק את ערכי המוגלובין A1C לפחות פעמיים בשנה. באופן אידיאלי, איזון ארוך טווח של ערכי הסוכר בדם יכלול גישה מולטי-דיסציפלינרית, כולל ייעוץ תזונתי ומעקב של אחות סוכרת ואו מחנך סוכרת מורשה. יש חשיבות לתוכניות הדרכה המעצימות את החולים לטפל באופן יומיומי בערכי הסוכר בדמם, והדרכת אנשי צוות רפואי, דיווח על איזון טוב של ערכי הסוכר בדם באמצעי טלרפואה ומערכות העברת מידע מבוססות מחשב. שינוי אורחות חיים. ירידה במשקל ופעילות גופנית הן גישות לא תרופתיות חשובות לשיפור איזון רמות הסוכר בדם. ה-American Diabetes Association ממליץ על דיאטה מאוזנת עתירה בסיבים, דגנים מלאים וקטניות, כוללת פחות מ-7% שומן טרנס ומוגבלת בקלוריות ומזונות בעלי אינדקס גליקמי גבוה. לפעילות הגופנית יש ערך מוסף לאיזון רמות הסוכר בדם, כאשר היא מבוצעת בשילוב עם הגבלה קלורית. יש לעודד את החולים להקפיד על פעילות אירובית בעצימות מתונה, במשך לפחות 150 דקות בשבוע.
טיפול תרופתי. אפשרויות הטיפול התרחבו משמעותית ב-20 השנים האחרונות. התכשירים הזמינים מביאים לירידה בערכי סוכר בדם, לעתים קרובות באמצעות מנגנונים שונים. תרופות המשפרות את הרגישות לאינסולין. מטפורמין הינה אבן הפינה של הטיפול בסוכרת מסוג 2. הטיפול התרופתי מפחית את הייצור הכבדי של גלוקוז. הטיפול אינו מוביל לעלייה במשקל ועשוי להביא לירידה קלה במשקל הגוף, ולעיתים נדירות יגרום לאירוע היפוגליקמיה. ייתכנו תופעות לוואי המערבות את מערכת העיכול, בעיקר אם מתחילים את הטיפול במינון גבוה. תיאזוליד אנדיונים, פיוגליטזון ורוסיגליטזון מגבירים את הרגישות לאינסולין ברקמות היקפיות ומפחיתים את ייצור הגלוקוז בכבד. למרות שמחקר אקראי מצא כי רוזיגליטזון בהשוואה למטפורמין או סולפוניל אוריאה כטיפול היחיד הביא לאיזון גליקמי לתקופה ארוכה, השימוש ברוזיגליטזון מוגבל ביותר בארצות הברית והופסק באירופה בשל חשש מפני סיכון מוגבר לאוטם לב. חשש זה התבסס ברובו על מטה-אנליזה של מחקרים תצפיתיים. במחקר אקראי, פיוגליטזון לובה בירידה ביעד משולב משני של מחלות לב וכלי דם, אך גם עם סיכון מוגבר לבצקת ולספיקת לב. תרופות המעלות את רמות האינסולין בדם. אינסולין הינו המרכיב הפוטנטי ביותר להפחתת ערכי סוכר בדם. ההורמון מעודד קליטת גלוקוז ברקמות ומפחית את ייצור הגלוקוז בכבד. מתן אינסולין מוביל לעלייה במשקל ועשוי לגרום להיפוגליקמיה חמורה. קיימים תכשירים ארוכי טווח, בזלי וקצרי פעולה ומהירי פעולה, וכן תכשירים משולבים. סולפוניל אוריאה, גליפיזיד, מעודדים שחרור אינסולין על ידי סגירה של תעלות השלגן ספציפיות בתאי בטא. השימוש בתרופות אלו מלווה בעלייה קלה במשקל הגוף ובהיפוגליקמיה. למגליטינאידס, רפאגליניד, מנגנון פעולה דומה לזה של סולפוניל אוריאה, אך עם משך פעולה קצר יותר, שעות, והיעילות הגדולה ביותר לפני ארוחות. מינהל התרופות והמזון האמריקני אישר לשימוש תכשירים המעלים את רמות או את הפעילות של GLP-1, גלוקגון לייק פפטייד 1, ומעודדים הפרשת אינסולין באופן תלוי גלוקוז תוך עיכוב הפרשת גלוקגון. אגוניסטים לקולטן GLP-1, דוגמת אקסנטיד ולירגלוטיד, ניתנים בזריקה ודומים במבנה שלהם ל-GLP-1, ולכן משפעלים את הקולטנים לחלבון ברקמות רבות. השפעות אחרות כוללות עיכוב התרוקנות קיבה ודיכוי תיאבון, המובילים לרוב לירידה של 2 עד 4 קילוגרמים במשקל הגוף. מעכבי DPP-4, דיפפטידיל פפטידאז 4, דוגמת סיטאגליפטין, הם תכשירים פומיים המעכבים את פירוק GLP-1 וכך מביאים לעלייה ברמותיו בדם. הם אינם משפיעים על משקל הגוף. כל תרופה עלולה להוביל להיפוגליקמיה במידה שהיא ניתנת בשילוב עם אינסולין או סולפוניל אוריאה. הבטיחות ארוכת הטווח של התרופות האלה, כולל הסיכון להתפתחות דלקת של הלבלב, כמו גם השפעותיהן על הסיכון למחלות לב וכלי דם, אינה ידועה.
תרופות אחרות. תרופות אחרות המאושרות על ידי מנהל התרופות והמזון האמריקאי נפוצות פחות בשימוש, בשל ירידה קלה יותר בערכי המוגלובין A1C, לרוב כ-0.6, ובחלק מהמקרים בשל תופעות לוואי. מעכבי אלפא-גלוקוסידאז, הקרבוז, מפריעים לעיכול של פולימרים של סוכר, וכך מפחיתים את ספיגת הפחממות. בשל שכיחות גבוהה של תופעות לוואי במערכת העיכול, השימוש בתרופה זו מוגבל. קולסבלם מפחיתה את ייצור הסוכר בכבד ומעלה את רמות האינקריטינים במנגנונים שאינם ידועים. הטיפול גם מביא לירידה בערכי LDL. האגוניסט לדופמין, ברומוקריפטין, משפעל את הקולטנים לדופמין D2 ומעלה את הרגישות לאינסולין, במנגנון שאינו ידוע. תכשיר בשחרור מהיר אושר על ידי מנהל התרופות והמזון האמריקני להתוויה זו. פרמלינטיד הינו תכשיר הניתן בזריקה ומגרה קולטנים לאמילין. הטיפול מדכא הפרשת גלוקגון, מעכב התרוקנות הקיבה ומפחית את התיאבון. שיטות ליישום. מבין הגישות השונות לאיזון רמות הסוכר בדם, שינוי אורחות חיים ומטפורמין הן המועדפות והמשתלמות ביותר מבחינת עלות תועלת. בחולים עם ערכי המוגלובין A1C גבוהים באופן כרוני, כ-9%, לא סביר שניתן יהיה להביא לאיזון הולם של ערכי הסוכר בדם עם טיפול במטפורמין בלבד. ובחולים עם היפרגליקמיה משמעותית, ערכי סוכר בדם מעל 300 מיליגרם לדציליטר, ערכי המוגלובין A1C מעל 10%, יש לשקול התחלת טיפול באינסולין. במידה שאין אפשרות למתן טיפול מונותרפי במטפורמין, יש לשקול תכשירים פומיים אחרים, דוגמת סולפוניל אוריאה, מעכב DPP-4 או פיוגליטזון, או אגוניסט לקולטן ל-GLP-1. עם הזמן נדרשת הוספת טיפול תרופתי לאיזון רמות הסוכר בדם. גישה הגיונית המושתתת על הוספת תכשירים עם מנגנוני פעולה משלימים.
שילובים שנמצאו יעילים בהפחתת ערכי הסוכר בדם כוללים מטפורמין עם תכשיר פומי אחר, אגוניסט לקולטן GLP-1 או אינסולין ארוך פעולה. עם זה אין עדויות בולטות בנושא התומכות בתכשיר שני אחד העדיף על פני האחר. ככל הנראה בשל ההסתייגות של החולים ושל המטפלים, אינסולין ניתן מאוחר מהנדרש רפואית. ייתכן כי השימוש בעתי אינסולין יסייע בהקלה על קבלת הטיפול הזה. התחלת טיפול באינסולין עם מנה בודדת של אינסולין בזלי, ארוך פעולה, עם עדיפות לשעת הלילה, החל מ-10 יחידות והעלאה של 2-3 יחידות כל כמה ימים, עשויה להפחית את ערכי ההמוגלובין A1C ב1.5% עד 2% ויותר. במידה שאין מאזנים את ערכי הסוכר בדם, ניתן להוסיף מנה של אינסולין מהיר פעולה עם הארוחה הגדולה ביותר במהלך היום. קיימים תכשירי אינסולין בי-פאזי, פרמיקס, הניתנים לרוב לפני ארוחת הבוקר וארוחת הערב, או שילוב בזלי בולוס עם מתן אינסולין בזלי עם אינסולין מהיר פעולה לפני ארוחה. גישות כירורגיות לאיזון רמות הסוכר בדם. מחקרים תצפיתיים ארוכי טווח הדגימו שיפור ניכר באיזון רמות הסוכר בדם, כמו גם שיפור בגורמי סיכון למחלות לב וכלי דם והפחתת הסיכון לתחלואה קרדיו-וסקולרית בחולים לאחר ניתוח בריאטרי בהשוואה לחולים שמנים שלא עברו את הניתוח. התועלת תועדה בעיקר בחולים שמנים מאוד עם משך סוכרת קצר יותר ועם פרוצדורות המגבילות את שטח הפנים לספיגה, מעקף קיבה. ניתוח בריאטרי משמש יותר ויותר בחולים עם סוכרת מסוג 2 הסובלים מהשמנת יתר, אך לא מהשמנה חולנית. משני מחקרים בנושא בחולים עם סוכרת מסוג 2, מחקר אחד שכלל חולים עם ערכי body mass index של מתחת ל-35, עולה שיפור משמעותי באיזון ערכי הסוכר בדם במהלך מעקב של שנה עד שנתיים לאחר הניתוח. הירידה במשקל במקצת החולים הייתה מינימלית ולא נותרה לאורך זמן. חסרים נתונים ארוכי טווח על אודות ההשפעה של הפרוצדורות האלה.
תחומי אי-וודאות. הגורם או הגורמים להאצת תחלואה קרדיו-וסקולרית בחולים עם סוכרת מסוג 2, וההשפעות של איזון רמות הסוכר על תהליך זה, עדיין אינם מובנים במלואם. בעוד שאיזון אינטנסיבי של רמות הסוכר בדם מפחית בבירור את הסיכון לסיבוכים מיקרו-וסקולריים, ההשפעות על תוצאות קרדיו-וסקולריות הן ברורות פחות. הבנה טובה יותר של הגורמים העומדים בבסיס השונות בעמידות לאינסולין ובמספר תאי בטא ותפקודם באנשים בריאים, דרושה במטרה לפתח גישות טובות יותר למניעה וטיפול בסוכרת מסוג 2. חסרים נתונים אודות טיפולים המשמרים את תפקוד תאי בטא. למרות שישנה הסכמה מסוימת אודות קו טיפול ראשון במטפורמין במרבית החולים עם סוכרת מסוג 2, חסרות עדויות הנוגעות לטיפול הטוב ביותר כקו שני. התקנים דוגמת מערכות ניטור רציפות של ערכי הסוכר בדם ומשאבות אינסולין משמשים יותר ויותר בחולים עם סוכרת מסוג 2 הנדרשים לטיפול באינסולין. אך חסרים נתונים אודות היתרונות והסיכונים של התקנים אלה. דרושים מחקרים נוספים להבנת המנגנונים בבסיס השיפור בערכי הסוכר עם ניתוח בריאטרי. לסיום, דרושים מחקרים נוספים להערכת הבטיחות בטווח הארוך של אגוניסטים לקולטן ל-GLP-1, מעקבי DPP-4 ותכשירים חדשים אחרים, והשפעותיהם על סיבוכי סוכרת, כולל תחלואה קרדיו-וסקולרית. מסקנות והמלצות. החולה המתואר לאל הינו אדם צעיר עם הבחנה חדשה של סוכרת מסוג 2 וערכי סוכר לא מאוזנים, עם היסטוריה משפחתית של סוכרת מסוג 2 ומחלות לב וכלי דם. היעדים העיקריים של הטיפול כוללים מניעת סיבוכים מיקרו-וסקולריים ומקרו-וסקולריים לאורך תקופה של שנים רבות, לאור תוחלת החיים הארוכה הצפויה לחולה. לחץ הדם ורמות השומנים בדמו מאוזנים היטב. הרופא המטפל יציע לדון עם החולה בסיכונים הכרוכים באיזון רמות הסוכר בדם, ויעריך את היכולת והנכונות שלו לנטר את ערכי הסוכר בדמו. בהיעדר התוויית נגד ליעדי סוכר תקינים או כמעט תקינים, מומלצים ערכי המוגלובין A1C של 6% עד 6.5% במידה שניתן להשיג זאת בביטחה.
כמו כן, מומלצת תוכנית פעילות גופנית, לפחות 150 דקות בשבוע, ועידוד של דיאטה דלה בשומן, פחממות ומלחים ועתירה בדגנים ובסיבים במטרה להביא לירידה הדרגתית במשקל הגוף. 4.5 קילוגרמים עד 6.8 קילוגרמים במהלך השנה הבאה. מומלץ להעלות את מינון הטיפול במטפורמין ל-2000 מיליגרם ביום, תוך הקפדה על תזונה נכונה ופעילות גופנית. במידה שהאמצעים הללו יתגלו יעילים, אזי ניתן לשקול הפחתת או הפסקת הטיפול בגליפיזיד. במידה שערכי המוגלובין A1C נותרו גבוהים, לא סביר שהוספת טיפול פומי אחד תביא לירידת ערכי המוגלובין A1C מכ-9% לערכים כמעט תקינים. למרות שאין די נתונים בנושא לבחירת תוספת הטיפול הטובה ביותר, ניתן לשקול הוספת אינסולין ארוך טווח לפני השינה או אגוניסט לקולטן ל-GLP-1. למרות שחלק מהרופאים ישקלו הפסקת טיפול בגליפיזיד, אחרים מעדיפים להמשיך בטיפול זה לפחות בתחילה. אינסולין בזלי הינו טיפול יעיל ויקר פחות, אך כרוך בסיכון להיפוגליקמיה ולעלייה במשקל. אגוניסטים לקולטן ל-GLP-1 עשויים להביא לירידה במשקל הגוף ברוב החולים. לעתים נדירות הם יובילו להיפוגליקמיה, אך עלותם גבוהה יותר מאינסולין בזלי, וחסרים נתונים על אודות הבטיחות ארוכת הטווח של התרופות הללו.